נלמד, עילוי נשמת, הרוגים, רפואת, פצועים, זה עילוי נשמת אמי מורתי שהיום בערב, זה היום זיכרון שלה. טוב, פסקה ג' יצירה עצמית ישראלית במחשבה ובתוקף החיים והמפעל אי אפשר לישראל אלא בארץ ישראל. לעומת זה, כל הנעשה מישראל בארץ ישראל מתבטלת הצורה הכללית שבו לגבי הצורה העצמית המיוחדה של ישראל. וזהו עושר גדול לישראל ולעולם. החטאים שגורמים גלות הם שמדלחים את המעיין העצמי והמקור מזיל הזלות מאות, את משכן השם תימה. וכשהמקור העצמי המיוחד נשחט, מתעלה המקוריות היסודית לאותו החלק העליון התמציתי שיש לישראל בסגולת האדם. וזה נשאב דווקא בגלות. והארץ מתחרבת ומשתוממת וחורבנה מחפר עליה. המעיין פוסק מלהזיל, והוא מסתנן כמעה כמעה, וההופעות של החיים והמחשבה יוצאות דרך הצינור הכללי, שהוא פזור בכל העולם כולו, כארבע רוחות השמיים פרסתי אתכם. עד אשר ההזלות התמאות הפרטיות מתפסקות, וחוזר כוח המקור לתאורתו. ואז נמאסת הגלות לגמרי, והרי מיותרת, והאורה הכללית חוזרת היא להיות נובעת מהמעיין העצמי הפרטי בכל חילו. כן, כמובן לא פרטי פרטי, אלא פרטי של עם ישראל, בניגוד לכללי, לחיבור לאומות העולם. ואורו של משיח, המקבץ נידחים, מתחיל להופיע. וכל בחית המורים של רחל המבקה על בניה מתמתק על ידי שפעת תנחומים של מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך נאום השם ושבו מארץ אויב, ויש תקווה לאחריתך נאום השם ושבו בנים לגבולם. ויצירת החיים המיוחדים בכל מאורם וחטיביותם המיוחדה רוויה בטל העושר הכללי של האדם הגדול בענקים, ברכת אברהם, חוזרת היא דווקא על ידי שיבה זו להתגלות, ויהיה ברכה בך חותמים. טוב, כן, אז בואו נראה את הדברים ככה, כמה שלבים. אז פסקה ראשונה, נקרא אותה עוד פעם רגע, יצירה עצמית ישראלית במחשבה. ובתוקף החיים והמפעל, זאת אומרת גם מבחינה רוחנית, רעיונית, מחשבתית, וגם בפועל יצירה, בפועל יצירה ישראלית, אי אפשר לישראל אלא בארץ ישראל. לעומת זה, כל הנעשה מישראל בארץ ישראל מתבטל את הצורה הכללית שבו לגבי הצורה העצמית המיוחדה של ישראל, וזה עושר גדול לישראל ולעולם. אז יש פה שני שלבים בפסקה הזאת. קודם כל, ברור שבארץ ישראל אנחנו באמת אנחנו באמת מה שאנחנו. זאת אומרת, עם ישראל, הקדוש ברוך הוא קבע ככה את הדברים בעולם. שהאמת היא שיש בזה גם משהו עקרונית גם באומות העולם, כמו שהמהר"ל אומר, דיברנו על זה קצת לפני יום העצמאות באיזה שיעור, ראיתי גם איזה דף מקורות שהרב שלומי נתן איזה, איזה שיעור מהמהר"ל, שכל אומה צריכה להיות במקום שלה, כשהיא לא במקום שלה זה לא המקום טבעי, כשלא נמצאים במקום הטבעי, אז ממילא כל החיים הם לא טבעיים, אדם שלא כמו אדם שלא נמצא ב... בבית שלו, נקרא לזה ככה, ככה אפשר קצת להמשיל את זה. איך אתה מרגיש, צורך העניין, נגיד, שאתה לא בבית. חלק מהפריון שלך יורד, כי יש איזשהו מין עומק כזה, יש איזה מין ביטחון פנימי כזה, איזה יכולת כמת להוציא את כל מה שיש בך מהכוח אל הפועל, כשאתה בא במקום שלך. אז זה עקרונית נכון בכלל, והמהר"ל אומר את זה כללית גם על האומות, שכל אומה צריכה להיות במקום שלה. ודאי שאצל עם ישראל זה משהו ברמות הרבה יותר מיוחדות, כי אצל האומות, תיאורטית, אם הם יעברו למקום אחר, הם יכולים גם להתחבר למקום אחר, וזה יהפוך להיות המקום שלהם. כמובן, בעם ישראל זה מראש משהו אלוקי שקובע שהמקום הוא רק ארץ ישראל, ולכן מכל הבחינות, גם הרוחניות, גם המעשיות, זה רק יכול להיות בארץ ישראל. זה לא בהכרח שזה קורה דקה אחרי שעם ישראל חוזר לארץ ישראל, אז כבר אפשר יהיה לראות איך פתאום כל היצירה הישראלית ברגע אחד נהפכת. זה כמובן תהליך, אבל מבחינת הפוטנציאל זה ודאי ככה. אם אתם זוכרים באורות ישראל, מי שזוכר, ראינו שם פסקה שגם הבאנו עליה, שמחתי לראות שכיוונתי גם רב אבינר, הביא גם את הפסקה הזאת וגם הדברים של החסד לאברהם, סבא של החידה, על כך שכשאדם עולה מחוץ לארץ לארץ ישראל, בלילה הראשון שהוא ישן בארץ, עוזב את אותו הנפש של יש נפש שהיא מעולם העשייה, היא עוזבת אותו והוא מקבל נפש חדשה מעולם היצירה. כלומר, משהו בקבלה כמובן, אבל משהו שהוא ממש אומר שזה כפשוטו. מה זה כפשוטו? לא יודע, אתה רואה את הבן אדם, אתה רואה אותו בן אדם, אבל מבחינת התהליך הפנימי, הוא קם בבוקר, הוא אדם אחר. הוא הגיע לארץ ישראל, נכנס בו איזה משהו אחר שיש בו, והוא בפוטנציאל עכשיו, הוא בוודאי כבר מציאות אחרת. אז זה על האדם הפרטי, זה ודאי נכון על עם ישראל כעם שחוזר לארצו. ברור שבפועל זה לא שביום אחד פתאום רואים שהכל פה זה, אבל בוודאי שזה כך. אגב, ברור גם שזה מה שגורם לכך, שנבואה יכולה להיות רק בארץ, ותורה פנימית יכולה להיות רק בארץ, והמצוות יכול להיות רק בארץ. כל קיום המצוות בחול הוא רק איזה, בעצם איזה הציב אלך ציונים, זה לא באמת הדברים. זאת אומרת, ברור שכל החיים, על כל משמעותם, הם קודם כל בארץ ישראל. עכשיו, המשפט השני, אומר הרב דבר מעניין, כל הנעשה מישראל בארץ ישראל, מתבטל את הצורה הכללית שבו לגבי הצורה העצמית המיוחדת של ישראל. מה זאת אומרת הצורה הכללית? תראו, נגיד, הדברים שהזכרנו, תורה, אין אצל הגויים תורה. אז זה ברור שזה משהו שהוא רק לעם ישראל, ולכן גם ברור שהוא רק בארץ ישראל, כי זה מראש משהו שהוא רק לעם ישראל, ואם עם ישראל המקום שלו זה ארץ ישראל, אז ברור שאותו כוח מיוחד של עם ישראל, אם זה נבואה או תורה, יהיה רק בארץ. אבל פה הוא מדבר גם על הדברים הכלליים. זאת אומרת, הדברים הרגילים, הדברים, החוכמות הטבעיות, שיש אותם לכל אומה, ויש אותם גם לעם ישראל. זאת אומרת, בסוף עם ישראל יש לו, הוא מנהיג פה מלוכה, יש לו פרלמנט, יש לו ממשלה, יש לו תעשייה, יש לו צבא, יש לו דברים, יש לו מדע, דברים שיש אותם בכל העולם. לכאורה אותו דבר, אבל אומר הרב, ברגע שזה נעשה בארץ ישראל, על ידי עם ישראל, מתבטלת הצורה הכללית שבו לגבי הצורה העצמית המיוחדת של ישראל, וזה עושר גדול לישראל ולעולם. עכשיו, זה מובן למה יש עושר לעולם, כי בעצם העולם, דרך עם ישראל, העולם פתאום רואה איך אפשר לעשות את אותו הדבר בצורה אחרת. שזה בעצם, זאת אומרת, אם עם ישראל רואה, אם הגויים רואים את עם ישראל לומד תורה ומתנבא, זה יפה, אבל זה משהו שכאילו מראש הם אומרים, תשמע, זה בכלל לא שייך לעולם שלנו, אז הם, אז... אבל אם אומרים את עם ישראל מנהל פה ממלכה וצבא ומדע ותעשייה באופן שהוא לכאורה כמו אצלם, אבל זה ברמות אחרות לגמרי, כמובן ככל שזה יהיה יותר מתוך מתוך תורה, מתוך עומק, מתוך מוסר, מתוך מה שבאמת זה מתאים ליצירה העצמית הישראלית, אז זה זה אז אז יהיה עושר גדול לעולם, כי דרך עם ישראל העולם בעצם יראה איך אפשר לעשות את אותו הדבר בעצם ברמות הרבה יותר גבוהות. מדי פעם יש ככה איזה זוכים ככה לראות ככה קצת איזה כן, אפילו עכשיו אני עוד לא יודע מה יהיה סוף הסיפור הזה של הקורונה וכולי, וכל הקליפות שיש בפנים, כל הפוליטיקה וכל זה, אבל לא יצויר שזה כמו שזה נראה עכשיו, שזה בכל מיני מקומות בעולם, זה עוד זה, ואיכשהו בדיוק פה פתאום רואים את אותו דבר, יש לכל העולם את אותה בעיה, את אותו עניין, ופתאום פה יש איזה מין יכולת כזאת לנהל את זה, וזה כלום, כן? זה לגמרי בצדדים הכי מעשיים, עוד לא צדדים רוחניים עמוקים. אם רק נתאר לעצמנו פה, רואים את זה לפעמים בכל מיני באמת תחומים שעם ישראל, כאילו שבאמת הוא, מדינת ישראל היא מהמובילות בעולם בנושאים שזה לא כך מתאים לכאורה לגודל של המדינה ולמדינה צעירה בסך הכל של כמה עשרות שנים. זה באיזשהו מקום, ושוב, זה בקטנה עדיין, זה לא מתוך תורה לגמרי, וזה לא מתוך אמונה, ולא מתוך כל הגודל הזה, וכבר מתחילים לראות איזה משהו, את אותו הדבר, ברגע שהוא נעשה על ידי עם ישראל בארץ ישראל, הוא פתאום כבר הופך להיות איזה משהו, משהו ישראלי כזה, שהוא כבר מקרין ועושה אושר גדול גם לעולם. ועכשיו הרב אומר, עובר לניתוח של הסיפור של הגלות והחזרה מהגלות. קודם כל הניתוח של הגלות, החטאים שגורמים גלות הם שמדלחים את המעיין העצמי. והמקור מזיל הזלות טמאות, את משכן השם טימא. אז קודם כל, מה זה הדבר הזה? מה זה החטאים שגורמים גלות? אז בעצם אנחנו יודעים. חטאים שגורמים גלות, זה... יש מקומות אחרים שהרב מעריך על זה, גם קצת דיברנו על זה באורות ישראל. יש שם גם איזו פסקה שהוא מנתח את זה. אנחנו יודעים, חז"ל אומרים, בית ראשון, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, בית שני, שנאת חינם. ההסבר של הרב בכמה מקומות, גם באורות התחייה וגם באורות ישראל, ראינו את זה, שבעצם השנאת חינם זה התרגום של שלושת העבירות החמורות. זאת אומרת, העבירות החמורות האלה, בשורש שלהם, ברגע שהעולם קצת כביכול התפתח, אז לא היה אולי, היה אולי פחות עבודה זרה בשפיכות דמים בצורה הרגילה שלה, אבל כל הרשע הזה בא לידי ביטוי בשנאת חינם, שהוא בעצם השורש של הכל. שנאת חינם היא הפוכה לגמרי מהיכולת הפעלת את זה, נכון? ליאו, הפעלת. פתאום נמצא את עצמנו. שנאת חינם זה ממש האנטיתזה, זה ה-180 מעלות מהיכולת להקים מדינה שכל המהות שלה זה שהפרט הוא למעשה רואה את עצמו כל הזמן כחלק מכלל. זה בעצם, נגיד, במשפט אחד, זה לא משהו שצריך ככה להעריך עליו הרבה, אבל פה זה לא, זה הנושא, אבל לא עיקר הנושא, אבל ברור שזה הסיפור. זאת אומרת, בעם ישראל, כשהוא בארץ ישראל, היכולת, השליחות שלו, והדרך היחידה שלו באמת לבטא את אותה שליחות, היא כשהוא חי ככה. זאת אומרת שכל פרט כמובן חי לעצמו, אבל זה לא נגמר בחיים שלו עצמו, אלא מכאן והלאה הוא נותן את עצמו לטובת הדברים הכלליים, ואז הדברים הכלליים הם באמת מתעלים ברמות שאין כמותם באומות העולם, כי באומות העולם החסד הוא חסד של חטאת, כן? חסד לאומים חטאת, כי חסד, כמו שגמרא אומרת בכמה מקומות, חסד שעושים לעצמם עושים. זאת אומרת, בסוף החסד הוא לא אמיתי, הוא לא באמת לטובת הכלל, הוא לא לטובת האחר, אלא אנחנו עושים מדינה כדי שלכל אחד יהיה יותר טוב. זאת אומרת, אנחנו עושים פה דבר כללי כדי שכל פרט יקבל את המקסימום מהכלל. אז בסוף זה הכל חוזר לפרט. זה לא... זה ה... זאת ההתנהלות, וזה גם, מבחינתם, זה המוסר שלהם, וזה מה שהם יודעים, וזה מה שהם מדי פעם. יש להם איזה חסידי אומות העולם שאנחנו מתלהבים מהם, כי הם פתאום מצליחים לחיות מוסר ברמה שעם ישראל כולו בעצם יכול וצריך לחיות. אז יש להם יחידים כאלה שהם באמת עושים חסדים לשם העניין, לשם החסד, לשם האדם האחר, בלי בכלל המחשבה מה הוא יקבל. אבל עם ישראל בנוי מראש בצורה כזאת, זוכרים פסקאות רבות באורות ישראל על היחס של הפרט והכלל בישראל, שהפרט והכלל הם מחוברים בקשר מאוד עמוק, באופן כזה שהפרט בעצם כל הזמן רואה את עצמו חלק מהכלל. עכשיו, ברגע שהדבר הזה נפגע באופן, אפשר לומר, קריטי, אז אי אפשר יותר לקיים פה את הממלכה. אז בבית ראשון זה היה כבר, התחיל כבר הניצנים של זה, וזה בא לידי ביטוי בעבודה זרה שהיא מאוד משהו גשמי, משהו מאוד פרטי, לא משהו שרואה את האלוקות, רואה את הכלל. כמובן שפיכות דמים, ברור שזה משהו שמבחינה מוסרית הוא, כן, אדם פוגע בשני. גם גילוי הראיות בעומק קשור לאותו עניין, כלומר שימוש בכוח המין בצורה הערכית שלו, החיובית שלו, זה כאשר אדם רואה את עצמו ממשיך הדורות, כמשתמש בכוח גברה שיש לו כדי להעמיד דורות ולהמשיך את העולם, לעומת שימוש באותו כוח בשביל ההנאה הפרטית הרגעית, שהיא בדיוק הפוכה מהכוח של יצר המין בפנימיות שלו. וזה היה בבית ראשון. בבית שני זה כבר זהו, זה ממש הופיע בשנאת חינם, שכל העניין הוא באמת ריחוק בין... עכשיו, ברגע שזה חטאים אלה שגורמים גלות, הם מדלחים, כן, מלכלכים את המעיין העצמי. המעיין העצמי זה המעיין הישראלי הפנימי, שזה עם ישראל, שזה הכלליות. והמקור מזיל הזלות מאות, את משכן השם תימה. כן, לוקח פסוק ככה מתומעה בבית המקדש. בעצם כל ארץ ישראל יש לה בחינה של בית מקדש, בחינה של קודש. ברגע שאנחנו עם ישראל חלילה חי בארץ ישראל בצורה כזאת, שהפרט הופך להיות הדבר המרכזי, זה בעצם לתמה את ארץ ישראל. וכשהמקור העצמי המיוחד נשחט, מתעלה המקוריות היסודית לאותו החלק העליון התמציתי שיש לישראל בסגולת האדם. וזה נשאב דווקא בגלות. והארץ מתחרבת ומשתוממת וחורבנה מחפר עליה. המעיין פוסק מלהזיל והוא מסתנן, כן, הוא מתנקה כמעה כמעה. וההופעות של החיים והמחשבה יוצאו דרך הצינור הכללי שהוא פזור בכל העולם. כי ארבע רוחות השמיים פרסתי אתכם. איך הגלות היא תיקון? הרי פה ברור שהשורות האלה, מה שבעצם הוא אומר פה, זה שהגלות היא תיקון לחטא. ואיך זה תיקון לחטא? עם ישראל יוצא מהמקור העצמי שלו, הולך למתפזר בין האומות. כשהוא מתפזר בין האומות, הוא אצל האומות, מה שנדרש מהם, מה שנדרש מהם בעולם זה, כן, שבע מצוות בני נוח. מה זה? זה מוסר בסיסי במובן הכי בסיסי שלו, כן? שלא לפגוע, לא זה, אין פה איזה רמות מעל רמות של חסד ורמות של מוסר מעל זה, אלא רמות פשוטות של חכוזרי מסביר שם מה השם במיכה, מה השם דורש ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד ועשנה לכת אם לוקח, זה מה שהשם דורש ממך. השם אומר, אם אתם לא עומדים בכל הדברים הגבוהים האחרים, בוא קודם כל תחזרו ל... כן? למה לי רוב סבחיכם וכולי, כל הדברים האלה, אני לא רוצה עכשיו קורבנות, לא רוצה רמות גבוהות שזה, רוצה קודם כל תחזירו לרמת הבסיס, תהיו כאחד האדם, תהיו קודם כל כמו כל העולם. במקומות אחרים, הרב מעריך על כך שהגלות גם מתקנת על ידי זה, שברגע שאנחנו לא נמצאים בארץ ישראל, ואנחנו לא עוסקים פה בכל העוצמה המעשית, החומרית שיש בארץ בצורה שעקרונית אפשר לעשות אותה בצורה מאוד חיובית, כן? ראינו יצירה עצמית בתוקף החיים והמפעל. אבל אם זה נהרס, אז עדיף שלא נעסוק בדברים האלה ונתפזר ככה בין האומות, נהיה גם כאילו גם יותר רוחניים כאלה. כי ברגע שאנחנו נמצאים בארץ ישראל, אז יש לנו את כל את כל הצבא ואת כל הממשלה ואת כל כל הצד הכלכלי והעוצמתי הזה של התעשייה והכל, וזה דבר שהפיל אותנו. בסופו של דבר, זה מה שגרם לשרייך סוררים, חברי גנבים, וכהונה גדולה שנקנתה בכסף, וכל מיני, הרבה מאוד חולאים מאוד מאוד גדולים שהיו בגלל העוצמות שהיו פה בארץ. עדיף, אם זה גורם לדבר שלילי, עדיף שזה לא יהיה. ואז אנחנו מתפזרים בין האומות, נהיים אנשים רגילים כביכול מבחינה מוסרית בבסיס, נהיים אנשים רוחניים יותר כי אין לנו מדינה משלנו, ואז בינתיים הארץ, כמו שנקרא בפרשת שבוע הקרוב, כן, הארץ נשארת שוממה, והדבר הזה עצמו הוא הכפרה, הוא כן, כמו שאומר, חורבנה מחפר עליה, זאת אומרת, כאילו הארץ השמה קצת כביכול, מה זאת אומרת השמה? הארץ זה ביטוי לגשמיות, זה ביטוי לעוצמה המעשית שיש פה, ולא הצלחנו, הארץ לא הצליחה כביכול לגרום לעם ישראל להיות ברמה הרוחנית שהוא צריך להיות, אז עם ישראל לא יכול להיות עליה, אז הוא הולך לגלות, היא נשארת לבד, חורבנה מחפר עליה, כיוון שהעם לא פה, אז לאט לאט המעיין שהזיל בעצם הזלות טמאות, כמו שהוא אמר קודם, כן? זה מין דימוי כזה, כמו לאישה טמאה, לאישה זבה, לאישה נידה, כן? שיש הזלה של טומאה, ולאט לאט זה המשל הארץ, כן? הארץ זה כמו האישה, עם ישראל הוא כמו האיש. אנחנו יודעים על פסוקים בנביאים של חיבור בין איש לאישה, זה חיבור בין עם ישראל לארץ ישראל. וכשעם ישראל לא נמצא בארץ, אז כן, זה כאילו כמו אישה שנשארת לבד, אז יש לה את ההזלות שלה, ואז לאט לאט ההזלות הטמאות נגמרות, היא בעצם מתחילה להתאר, נכון, עדיין היא לא, בעלה לא חוזר אליה, אבל לפחות, אבל לאט לאט היא כבר פחות טמאה, כמה שהייתה קודם. ועכשיו עוברים לשלב הבא, עד אשר ההזלות הטמאות הפרטיות מתפסקות וחוזר כוח המקור לטהורתו. כן? אז עכשיו לאט לאט העם ישראל עושה את התהליך של הטהרה שלו כשהוא מפוזר בגלות. הארץ עושה את התהליך של הטהרה שלה כמובן בארץ. ואז נמאסת הגלות לגמרי והרי היא מיותרת. והאורה הכללית חוזרת היא להיות נובעת מהמעיין העצמי הפרטי בכל חילו. נמאסת הגלות לגמרי והרי מיותרת. זאת אומרת, בעצם, ופה גם יש, הכל פה ככה כתוב ברמז לעומת מקומות אחרים בערב, שזה כתוב בצורה מפורשת, שכשאתה רואה את עם ישראל יוצא מהגלות, אז זה בעצם סימן שמקום אחר הוא קורא לזה שהמחלה התרפאה. כי הגלות היא גם העונש, אבל היא גם התיקון, היא גם המחלה, אבל היא גם הריפוי. ולכן, כמו חולה שכשהוא קם מהמיטה, זה הסימן בדרך כלל הכי טוב שהוא מתחיל להבריא. זה לא שבא הרופא ואומר, שמע, אתה בריא, תקום. אבל הבן אדם אומר, שמע, אני גמור, אני לא יכול לקום. זה לא כך יעזור שהרופא יגיד לו, אתה בריא. וגם הרופא יגיד לו, שמע, אתה, לא יודע, אתה עדיין חולה, הוא אומר, שמע, אני מרגיש טוב, אז בסדר. אם הרופא יודע להסתכל על איזה משהו פנימי שנמצא, בסדר. אבל מבחינת המשל הפשוט, זה ברור. זאת אומרת, ברגע שהחולה עצמו מרגיש את היכולת שלו לקום ולהתהלך ולחיות, אז זה סימן של בריאות, ודאי פה בנמשל שלנו, כל עוד עם ישראל רוצה את הגלות, כל עוד עם ישראל לא יוצא מהגלות, גם אם היו יחידים שיצאו, זה לא היה בצורה רחבה וכללית. ראינו לאורך כל ההיסטוריה, היו גדולי ישראל שתמיד אהבו את ארץ ישראל, והם תמיד בעצם גם היו, הם אף פעם לא חלו במחלה, זאת אומרת, הם הרמב"ן וריאל והגאון מווילנה ורב נחמן ובעל שם טוב, הם כל הזמן היו מחוברים וכל הזמן מתוקנים. אבל זה לא כלל, זה לא כלל ישראל, וזה לא עושה, זה לא עושה חזרה מהגלות, זה עושה משהו פרטי. ברגע שמתחילים לראות תהליך כללי, של, פשוט של מעיסת הגלות, זה מה שהוא אמר פה, נמאס את הגלות. זה ממש היה אפשר לראות את זה. הוגי דעות של הציונות, פשוט אפשר לראות בכתבים שלהם ממש את הדבר הזה, של מעיסת הגלות. כאילו הם פשוט, הם בוחלים בזה. הם פשוט מתחילים לסנוא את זה, את כל השליטה של הגויים עלינו, את כל המסכנות שלנו, את כל החוסר עצמאות שלנו, את כל חוסר יצירתיות שלנו, והם רוצים עצמאות ורוצים משהו משלנו, למרות שכידוע זה עוד לא תמיד לצערנו נבע מהמקור הרוחני, מהמקור האלוקי, אבל זה קרה בצורה קרה וקורה. נמאס את הגלות לגמרי והרי היא מיותרת. זהו, זה סימן שהמחלה התרפה והאורה הכללית חוזרת להיות נובעת מהמעיין העצמי הפרטי בכל חילו. זאת אומרת, יציאה מהגלות, המשמעות שלה, אמירה של עם ישראל לעצמו וממילא גם לעולם, אנחנו כבר לא יותר חיים כאדם, כי מה שהגלות עשתה זה אמרה לעם ישראל, בואו תהיו קודם כל כאילו בקומה של בן אדם, תהיו בקומה הבסיסית, ואתם עוד לא, אתם לא ראויים להיות מה שאתם, שזה רק בארץ ישראל, אתם יכולים להיות הדבר הזה של חיים כלליים וממילא יצירה עצמית מיוחדת שלכם, אתם לא יכולים, אז תהיו שם. ברגע שאנחנו מואסים בגלות וחוזרים לארץ ישראל, בעצם האמירה שלנו, שגם הרבה פעמים ראו אותה, פתאום רצו שפה עברית ורצו עבודה עברית, זאת אומרת, היו ביטויים של רצון ליצירה עצמית ישראלית, בהתחלה זה התחיל עם הדברים, כן, עם הדברים היחסית יותר חיצוניים. שוב, לצערנו גם קצת באשמת הכוחות הרוחניים, שדווקא הם לא תמיד היו הראשונים שעלו, מה שהיה הכי מתבקש, שדווקא אנשי התורה, שהרוח, הם יהיו הראשונים שירצו לחזור ליצירה הישראלית העצמית בארץ ישראל, אבל ככה הדברים מתגלגלים לפעמים, שדווקא מרגישים את זה דווקא אנשים שאין להם את הסיבוכים של התורה, את המורכבויות הרוחניות, הם מרגישים יותר בפשטות את הטבעיות, זהו, נגמר הגלות, רוצים לחזור, רוצים לבנות פה יצירה ישראלית, אז כרגע זה משהו יותר תרבותי, באמת סתם כמו, כביכול קצת כמו כל האומות, מדינה, ממשלה, תעשייה, צבא, תרבות וכו'. אבל זה לא משנה, כי בפנימיות זה ברור שזה בא מהמקום הזה של הרצון לחזור ליצירה העצמית הישראלית הפנימית. עכשיו זה התהליך, כמו שאמרנו בהתחלה, הפוטנציאל נמצא ודאי מהרגע הראשון, בשלבים הראשונים יראו את זה יותר בדברים המעשיים, כמו שאמרנו, כבר רואים דוגמאות כאלה לכל מיני, באמת שעם ישראל הוא בעולם, הוא שם דבר בכל מיני חידושים ויצירות כאלה ואחרות, אבל עדיין זה עוד לא מספיק בעולם הרוח, וגם זה כמובן לאט לאט קורה, עולם התורה המרכזי עובר לארץ ישראל, ויצירות תורניות והרבה ככה רוח וכו', ולאט לאט זה יצא החוצה. על כל פנים, זה התיקון, ואורו של משיח המקבץ נידחים מתחיל להופיע. כן, אורו של משיח, ביטוי שגם כן נמצא ברב הרבה. אורו של משיח זה סוג של הערה שיש לפני המשיח, כלומר זה משהו שקשור לתקופת משיח, לאיזו הערה שיש מתוך מה שבסוף יהיה משיח, יש דבר כזה בסוף שנקרא מלך המשיח, ההערה שלו, רואים אותה בכל מיני צורות אחרות. אחד הדברים הכי מרכזיים זה כמובן קיבוץ הגלויות, כמו שהרמב״ם אומר, שמי שלא מאמין בקיבוץ גלויות כופר בתורה, כי התורה, מי שלא מאמין במשיח כופר בתורה, והתורה העידה על המשיח כשהיא דיברה על קיבוץ גלויות, אז זה מתחיל להופיע, וכל בכית המורים של רחל המבכה על בניה, מתמתק על ידי שפעת תנחומים של מנעי קולך מבכי, ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך, נאום השם, ושבו מארץ אויב, ויש תקווה לאחריתך, נאום השם, ושבו בנים לגבולם, כן, אז הבכי של רחל הוא סימן לזה שיש פה כל הזמן ציפייה לחזרה, זה לא, איך אומרים, חזרה למת, חזקה למת שישתכח מן הלב, ואם כל הזמן בוכים עליו, סימן שהוא לא משתכח מהלב, הסיפור על נפוליון שבתשעה באב ראה את היהודים, אמר להם, מה אתם מתאבלים? אמרו לו על בית, נרחב לפני 1800 שנה, אמר אומה שמתאבלת על דבר כזה, היא תחזור גם לחיות. אז רחל מבכה על בניה, כאילו הבכי הזה ממשיך, ואז הנחמה אומרת, זהו, אנחנו מתחילים לחזור. ויצירת החיים המיוחדים בכל מאורם וחטיביותם המיוחדת, רוויה בתל העושר הכללי של האדם הגדול בענקים. ופה הסיום הוא מאוד מאוד חשוב, כי מה שהרב אומר זה שבעצם, בסופו של דבר לגלות, כמובן בדיעבד, ברור שמלכתחילה, אם לא היה מפני חטאינו, גלינו מארצנו, אז לא היה צורך בזה, אבל בדיעבד, אחרי שחטאנו, והתיקון היה על ידי הליכה לגלות, אז יש פה רווח גדול מאוד. הרווח הוא המפגש עם האומות. המפגש עם הגויים, הוא מפגש שלמעשה מכשיר את הקרקע להשפעה העתידית של עם ישראל, שצריכה הרי להשפיע על כל העולם. הרי אברהם אבינו, מה שהוא מתכוון פה, האדם הגדול בענקים, אברהם אבינו, שלא נאמר שהוא יאיר את כל העולם, שכה לגוי גדול, ויהיה בך חותמים. למה בך חותמים? למה באברהם חותמים ולא באחרים? כי אברהם הוא אב המון גויים. כלומר, היחודיות של אברהם, זה היכולת לא רק להיות מצומצם בתוך עם ישראל עצמו, אלא גם לרצות בהשפעה על כל העולם. זה בסוף התכלית של החזרה של עם ישראל לארצו. ההליכה בגלות והמפגש עם כל עם כל האומות, זה בעצם משהו שגם קיבלנו מהם דברים, גם כבר הכירו אותנו באיזשהו מקום, עכשיו שאנחנו חוזרים ואנחנו הולכים להשפיע עליהם, זה כבר לא יהיה השפעה של איזה מישהו כאילו שלא יודעים מי הוא מה הוא ולא מכירים אותו. נכון שאם היינו זוכים מלכתחילה, אז ההשפעה שלנו עליהם הייתה השפעה מראש, כמו של זרקור גדול כל כך שמאיר ורואים אותו גם למרחוק, גם בלי שהיינו לידם, הם היו מושפעים מאיתנו. שזה אם היינו זוכים מלכתחילה. כיוון שלא זכינו לזה בצורה הזאת, אז ההשגחה האלוקית מסובבת את זה באופן כזה שאנחנו נגיע פיזית אליהם, כאילו נשתווה איתם במידה מסוימת, נלמד מהם דברים וממילא גם הם מאיתנו. בינתיים אנחנו עושים את התיקון הפנימי שלנו, והארץ עושה, חוזרים לארץ ישראל, חוזרים ליצירה העצמית המיוחדת שלנו, אבל כמו שהוא אמר בהתחלה, זה אושר גדול לישראל ולעולם. זאת אומרת, זה אושר גדול לעולם שעם ישראל חוזר לעצמו, מופיע את כל הדברים הטבעיים בעולם בצורה אלוקית ובצורה גדולה, ועכשיו ההשפעה תהיה כבר מאוד מאוד גדולה, כי כבר בעצם התחיל חיבור שקרה במשך כל שנות הגלות. כן. טוב. עצור פה. בעזרת השם, יישר כוח.